today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, החי וראי, הדף היומי, יום חמישי, חפהי באדר שני תפשין פי דלת, מסכת בבא מציע, דף למד וב, השתבח שמו הגדולד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אל הבתדרים, והם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה עתר נשמע גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, חפי באדר, שולחנות ישבו במקדש על דבר גביית מחצית השקל, והתחילו למשכן את מי שעדיין לא שקל, לא הביא את שקלו, כך נאמר במסכת שקלים. המסכת היחידה, מן התלמוד הירושלמי, שאנחנו לומדים בסייעת הדשמי הגדולה, במסגרת מפעל הדף היומי, מייסודו של המרם שפיר, הזצל מלובלין, מסכת שנמצאת אחר מסכת פסחים. חפי באדר, היום הראשון לבריאת העולם, לשיטת רבי יהושע, שהולכים כשיטתו בתקופות, וביום חפי באלול, לשיטת רבי אליעזר, שהולכים כשיטתו לגבי תחילת השנה. היום הזה, בשנת ג' אלפים, שין סמכי, מת נבוכדנצר ונקבר, למחרת בחבב באדר ובזח באדר, הוציאו אביל מרודח בנו מקברו וגררו והשליחו כנצר נתעב כדי לבטל את גזירותיו. והוא שחרר מן הכלא את יהויכין מלך יהודה, וידבר איתו טובות. ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה. אמן כן יהי רצון. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים. והם עשו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנהרגים, הנשחטים והנטבחים והנשרפים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד הנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים את שעלי הרצון ואת הבורא יתברך, יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז אם עלי שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוף כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזורות תרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדה יתלונה, נאמר לה, אדוני מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה, צינה בסחורה, אמיתו לא תראה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יעלוך, מכתב ישוד צהריים, יפול מצדך אלף. ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך. פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כבי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ועיניו, אמו אנוכי וצרה, חלצהו ואחבדהו, אורך ימי מסביהו, והראו וישועתי. מזמור קוף, אפעו ליום חמישי. מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בואו שערה ותודה חצרותיו ותהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים, בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, עוד אותה שלמד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד ה' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה נפקד שאינו מוצאת לפיקדון, מה הדין? והתשובה, זוהי פשיעה וחייב. שאלה שנייה, מתי הכפל הבעלים אף כשהשומר שילם בתשובה, אם בתחילה שומר לא רצה לשלם ויתריח את הבעלים לדין? שאלה שלישית, חפץ שעבד ושילם השומר מתייקר החפץ ונמצא, מי מרוויח את היוקר? והתשובה השומר. שאלה רביעית, עד מתי יכול בעל חוב לגבות את מה שגבו ממנו? ואת תשובה אחרת, הגמרה של עולם. שאלה חמישית, בעל חוב שגבה קרקע הוא נתנה במתנה, האם יכול הלווה לבדותה ממקבל המתנה? והתשובה לא. מפני שמקבל המתנה נכנס לקרקע על דעת שתהיה שלו לעולם ולא עבור מעותיה. שאלה אחרונה על דף למדי הייתה, סוחר שהשיל פיקדון ונאנס, מה הדין לרבי יוסי ומדוע? והתשובה, השואל ישלם לבעלים מפני שסוחר רגיל זוכה בפיקדון על ידי שבועה, וכאן אין הבעלים מעוניין בשבועתו של הסוחר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינוי, לסיכום ולחזרה אותו, אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול, בדף למד ה' במסכת בבא מציע, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע, כ"ה באדר שני, תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו, בדף למד ו', במסכת בבא מציע, ישתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו, אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ה' עמוד ב', מן השורה העשירית בעמוד, במשנה פותחת במילים הסוחר פרה מחברו ואישילה לאחר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה עוסקת באופן שמזכיר פרה אישילה לאדם אחר, מהם דיני הסוחר והשואל כלפי הבעלים? אומרת המשנה, סוחר פרה מחברו ואישילה לאחר שהשתמש בה בימי סחירותה, ומתה כדרכה ברשות השואל, ישבה הסוחר למזכיר שמתה כדרכה ויפטר כדין סוחר הפטור על אונס. והשואל החייב באונסים ישלם לסוחר את הפרה ששכר עמנו. אמר רבי יוסי, כיצד עלה, כיצד הסוחר עושה סחורה בפרתו של חברו, שכמן שאין הפרה שלו, הייתכן שישהילה וירוויח על כך? אלא תחזור פרה לבעלים שישלם השואל למזכיר. ובביור דעת רבי יוסי כותבים התוספות בדיבור המתחיל תחזור, שאין לומר שטעמו הוא משום שאומר המזכיר לסוחר פרתי גבח, כיוון שקיבל דמיה מהשואל, משום שלקמן בדף צדיבה ועמוד ב' מוכח שגם באופן שהשאלה הייתה בבעלים והשואל פטור ואינו משלם, גם כן משלם הסוחר למזכיר. אלא הטעם של רבי יוסי הוא משום שאומר המזכיר לסוחר, דל ענת ודל שבועתך ואנה משתעין הדינה בעדי שואל. תסיר את שבועתך ואת עצמך מכאן ואני ידון אל מול השואל. ועוד כותבים בתוספות, שאפילו אם יש לסוחר עדים שמתה כדרכה שאז אינו צריך להישבע, יכול המזכיר לומר לסוחר שהוא פוטרו מהבאת עדים. ולפי הביור הזה, אם היה מזכיר במקום וראה שמתה כדרכה, בזה יודע רבי יוסי שהשואל ישלם לסוחר, ולא לבעלי, משום שאז ודאי שקנה את הפרה. ולשון הראש בטעמו של רבי יוסי הוא שהסוחר כאילו ישאילו בשליחות המזכיר. ראה המשנה שלנו, בדף למדי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא את טעמם של חכמים. אמר לרבי דיבר רבין לאביי, מכדי הרי, הסוחר במאי קני לאי פרה, במאי הוא קונה את הפרה, בשבוע שהוא נשבע למזכיר שמתה כדרכיו, אם כן קשה, נעימה ליומר לו מזכיר לסוחר, דל ענת ודל שבועתך, ואנה משתעין הדינה, בעדי שואל, איני צריך לך ולשבועתך, ואלך ודיין עם השואל, החייב באונסין, וישלם לי את פרתי. והיינו, שהשואל הוא שומר גם של הבעלים, ורק לגבי מה שיש בחיובו יותר ממה שנתחייב הסוחר, כגון באונסין, בזה הוא שומר של הסוחר בלבד. אם כן שיאמר לו המזכיר לסוחר שהוא פוטרו מלהישבע ונמצא שעדיין הוא מחויב לו שכל עוד שלא נשבע הוא מחויב בכל ואז יוכל לתבוע את השואל שבינתיים כל עוד שלא נשבע הסוחר שנחשב שומר של הבעלים. כך מסביר הקהילות יעקב את שאלת הגמרא. אמר לישיב הבאי לרבי דיבר רבין, מי סברת אם סבור אתה שהסוחר בשבועה הוא דקקני לי? הוא קונה את הפרה הזו בשבועה, הרי משעת מיטה הוא דקני, ושבועה זו שנשבע אינה אלא כדי להפיס את דעתו של בעל הבית, שלא יאמר פשט הבא. דנה הגמרא באופנים נוספים של סוחר שישאיל ושואל שיזכיר. אמר רבי זעירא, פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר, והדברים הללו הם לשיטת חכמים ולא לשיטת רבי יוסי שהלכה כמותו, והם יהיו שייכים גם לדעת רבי יוסי, אילו נתן לו רשות להשילה לדעתו. אז אמר רבי זעירא, פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר, איך ידע מי כיצד ייתכן הדבר באופן זה שהסוחר אגרא מיני שכר מהבעלים את הפרה למאה יומי, למאה ימים ועד הרשאי למיני וחזר הבעלים ושאל את הפרה מהסוחר לתשעין יומי, שאחר שהשתמש בה בתשעים הימים ישיבנה לסוחר לעבוד בה עוד 10 ימים, ושוב הדר ושוב חזר הסוחר ואגרא מיני ושכרה מהבעלים לתמנן יומי ל-80 יום ועד הרשאי למיני וחזר הבעלים ושאלה מהסוחר ל-70 יומי, ל-70 ימים שלאחריהם ישיבם לסוחר ל-10 ימים עד תום הסחירות השנייה, ומתה הפרה בתוך 70 ימי שאלתה השנייה, ובזה הדין שמשלמים הבעלים כמה פירות לסוחר, משום דעה כל שאלה ושאלה מחייב חד הפרה, על כל שאלה ושאלה מחויבים הבעלים פרה אחת לסוחר, ועוד שתי פרות להשלים בכל אחת מהן 10 ימים שנותרו לסוחר לעשות בהן ימי שכירותו העודפים על ימי השאלה של הבעלים. וההסבר הוא כך, בראשונה שכר את הפרה ל-100 ימים, אילו הייתה מתה אז, היה הסוחר פטור כיוון שאינו חייב באונסין. באו הבעלים ושאלו ממנו ל-90 יום, אז אילו מתה הפרה, באילו הימים היו הבעלים חייבים פרה לסוחר, כדין האמור במשנה שמי ששאל פרה מסוחר ומתה, חייב הוא לשלם לו, ואין חילוק בין אם השואל היה הבעלים או אדם אחר. ומלבד הפרה שחייבים הבעלים מפני חיוב שאלה, הם חייבים פרה נוספת לסוחר להשלים בה את 10 הימים של הסחירות שעודפים על הימים שהשילה להם. חזר הסוחר בשכר את הפרה מהבעלים ל-80 יום, אילו הייתה מתה הפרה באותם ימים, היה הסוחר נשבע לבעלים שמתה אצלו, והבעלים היו משלמים לו פרה מכיוון ששואלים הם, ועוד היו צריכים להעמיד לו פרה לסיים את ימי הסחירות הראשונים שעודפים על ימי שאלתם. חזרו הבעלים ושאלו ממנו ל-70 יום ומתה, הרי הם חייבים לסוחר שתי פרות, מפני שנתחייבו עליה פעמיים בחיוב אונסין, מחמת שתי השאלות ששאלוה. ועוד חייבים לסוחר שתי פרות, האחת עבור השלמת 10 הימים, שאחר השאלה הראשונה שהייתה ל-90 יום, עד תום הסחירות הראשונה, ואחרת להשלמת הימים שאחר השאלה השנייה, שהייתה ל-80 יום, עד תום הסחירות השנייה. אמר לרבה חמידיפתי לרבינה, מכדי אחד הפרה היא, הרי אין זו אלא פרה אחת בלבד. איילה ואפקה שנכנסה ויצא, אפקה מסחירות ואיילה לשאלה, אפקה משאלה ואיילה לסחירות. יצא מסחירות ונכנסה לשאלה, יצא משאלה ונכנסה לסחירות, ואם כן ישלם לו פרה אחת עבור שתי השאלות, ועוד פרה אחת לעשות במלאכה ל-20 יום. אמר לרבינה לרבה חמידיפתי, ומאית לפרה בעין הדני מלא אחי, האם הפרה קיימת שנאמר כך? אילו הייתה הפרה קיימת היה פטור לגמרי, אלא שהיה צריך לתת לו אותה, לעשות בה את ה-20 ימים. אבל עכשיו שאינה קיימת, אינו תובע אל התשלומים, וכיוון שיש לו עליו שתי תביעות ישלם 2. מר ברבשי אמר, אין לו לסוחר עליהן אלא שתי פרות בלבד, וכפי טענת רבה חמידיפתי שנותן הבעלים לסוחר, חד עד שאלה, פרה אחת שנתחייב לו ביותו שואל שחייב באונסין, וחד עד סחירות ופרה אחת עבור שתי הסחירויות שיעשה במלאכה 20 יום. וטעם הדבר הוא, שום שאלה אחת היא ושום סחירות אחת היא, שם שאלה אחת היא ושם סחירות אחת היא, שכיוון שפרה אחת היא, אלא ששאלה שתי פעמים, חייב עליה פעם אחת בלבד, וכן על הסחירות אין לו לתת על הפרה אחת ל-20 יום. דשאלה, את הפרה שבאה עבור השאלה, קני לגמרי, קנה הסוחר לגמרי והיא שלו, ואת הפרה דסחירות, עבד בה ימי סחירות, יעשה בה את יתרת ימי סחירותו, ומהדר ללמרה, ויחזירנה לבה עליה. מתארת הגמרא חיובים שונים של שבועה, העשויים לקרות באופן האמור במשנתנו, שהסוחר ישאיל לאדם אחר. אמר רבי ירמי, הפעמים ששניהם הסוחר והשואל, מחויבים בקורבן חטאת שחייב בו מי שנשבע לשקר בלא שכפר בשבועה זו ממון לחברו, וזה באופן ששניהם נשבעו לשקר אבל לא כפרו ממון. פעמים ששניהם כשנשבעים חייבים באשם, קורבן אשם גזילות, שחייב בו מי שנשבע לשקר ונפטר על ידי שבועתו מחיוב ממון. מי שנתבע ממון וכפר בו ונשבע על כפירתו והודה ששיקר, חייב לשלם קרן וחומש ואשם, והאשם הוא אשם גזילות, שהוא עיל שמחירו 2 שקלים שנאמר בספר ויקרא, פרק אי פסוק ת' ונפש כתימל מעל וחטא בשגגה מקודשי השם, והביא את אשמו להשם עיל תמים מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. פעמים שהסוחר בחטאת והשואל באשם, פעמים שהסוחר באשם והשואל בחטאת. מקדימה הגמרא לבאר עם מתי חייב אשם ועם מתי חייב קורבן חטאת. מבארת הגמרא הכיצד, על איזו שבועה, חייבה אותו התורה קורבן אשם, ועל איזה חייבה התורה קורבן חטאת? מבארת הגמרא, כפירת ממון, שבועת שקר שנפטר על ידה מחיוב ממון, מחייבת קורבן אשם. ואילו שבועת ביטוי שפתיים לחוט שאין בה כפירת ממון, מחייבת קורבן חטאת. ונקראת שבועת ביטוי, משום שמקורה בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. ועל כן כשנשבעו שניהם לשקר ולא כפרו ממון, חייבים שניהם קורבן חטאת. וכשנשבעו לשקר וכפרו ממון, חייבים שניהם אשם. ויש שרק אחד מהם נשבע לשקר וכפר ממון בשבועתו, והשני נשבע בלא שכפר, ואז חייב האחד אשם והשני חטאת. מפרשת הגמרא את אופני החיוב בהרחבה. פעמים ששניהם בחטאת כיצד, כגון שמתה הפרה כדרכה, ואמרו שניהם שנאנסה על ידי דיסטים, ונשבעו שניהם על כך. הסוחר בכדי להיפטר, והשואל אף שחייב באונסין, חייבו חכמים שבועה שאין הפיקדון ברשותו. בכדי להוציא מן החשש שמחזיק החפץ אצלו, הוא מעוניין לשלם עליו משום שנתן עיניו בה, מצחן בעיניו החפץ ורוצה להשאירו אצלו, וכדברי רבון הלאל בדף למדלת עמוד ב'. לכן הסוחר דבן כך ובן כך מפטר פטור, בין אם היה מודע לאמת ונשבע שמתה כדרכה, ובין כשנשבע לשקר שנאנסה, הרי הוא פטור מתשלומים שהרי אינו חייב בשניהם, ונמצא שאין בשבועתו זאת כפירת ממון, ואינה אלא שבועת ביטוי לשקר. אז הוא מתחייב בקורבן חטאת. והשואל, דבן כך ובן כך חיוב ומחייב בתשלומים, נמצא שאף הוא לא כפר ממון במה שנשבע על שקר, והרי זה כשבועת ביטוי, הוא מחויב גם הוא בחטאת. פעמים ששניהם באשם כיצד, כגון שנגנבה הפרה ואמרו שניהם מתה מחמת מלאכה ונשבעו לשקר, לתרוויו ככפרי ממונה, דעמי חייבי וכפטרי נפשיו, ששניהם כפרו ממון שלולי השבועה היו משלמים, השואל לסוחר והסוחר לבעלים, ועל ידי השבועה פטרו עצמם, שהרי שניהם חייבים בגניבה ופטורים אם מתה מחמת מלאכה, ועל כן חייבים הם קורבן אשם, כדין הכופר ממון בשבועה. המקרה של סוחר בחטאת ושואל באשם כיצד, כגון שמתה הפרה כדרכה, ואם היו מודים שניהם על האמת, היה הסוחר נפטר והשואל היה חייב. ואמרו שניהם מתה מחמת מלאכה ונשבעו לשקר, הסוחר, לבין כך ובין כך מפטר פטור, מתשלומים שהרי פטור בין אם מתה כדרכה ובין אם מתה מחמת מלאכה, ונמצא שלא עילה השבועה לפוטרו מממון והרי זה שבועת ביטוי, חייב בחטאת, חייב קורבן חטאת, ואילו השואל דמחייב במתה כדרכה, וכפטר נפשי ופטר עצמו באומרו שמתה מחמת מלאכה, חייב באשם, חייב בקורבן אשם, שהרי כפר ממון בשבועתו. סוחר באשם ושואל בחטאת כיצד, כגון שנגנבה הפרה, ואמרו שניהם שמתה כדרכה ונשבעו לשקר, הסוחר שדינו הוא דמחייב בגניבה ואבידה, וכפטר נפשי ופטר עצמו במה שאמר שמתה כדרכה, חייב באשם, שהרי כפר ממון בשבועתו. ולכמן בדפי עמוד ב' תהיה מחלוקת בדבר עם סוחר כשומר שכר או כשומר חינם. ומסתימת הגמרא מוכח שההלכה היא שסוחר כשומר שכר, כך תוספות בדיבור המתחיל, סוחר דמחייב בגניבה ואבידה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא השואל דבן כך ובן כך חיוב ומחייב, אינו נפטר לא במתה כדרכה ולא בנגנבה, חייב בחטאת. שואלת הגמרא מהי כמשמלן, מה משמינו רבי ירמיה בחחר? זו משנה מפורשת במסכת שבועות בדף ממתת עמוד ב', שכל המשנה בשבועה מחובה לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה, פטור מקורבן אשם, וכל המשנה מחובה לפטור חייב. מיישבת הגמרא דברי רבי ירמיה, באו להפוק להוציא מדעתו של רבי ימי. דאמר רבי ימי, כל שבועה שהדיינים משביעים אותה, אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי, שנאמר בפרשת קורבן שבועה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, ויש לדרוש כי תשבע מעצמה, ולכן מי שחייבו בידים להישבע ונשבע לשקר, אינו חייב קורבן חטאת. וכמה שמלן, בא רבי ירמיה להשמיע לנו שאין הדין כך, אלא גם מי שישבעו בידים חייב קורבן חטאת, הוא דלא כרבי ימי. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל להפוקי, וכן יש לומר שבא להוציא מדעת שמואל, שאמר במסכת שבועות בדף חפי עמוד א', שאין שבועה נחשבת שבועת ביטוי, אלא אם כן יכולה היא להיאמר גם בלשון עתיד. וכאן שנשבע שנאנסה, אין לא מתחייב לשיטת שמואל, כיוון שאין יכול להישבע שתאנס. דנה הגמרא על מסירת פיקדון משומר לשומר הנזכר במשנה, אם מותר הדבר ומהם החיובים הבאים אחמד כך. איתמר אומרת הגמרא, נאמר שומר שמסר את הפיקדון לשומר אחר והראה לה בהמה נזק, כגון שמתה או נגנבה וכדומה. רב אמר, פטור השומר הראשון מכל מה שהיה נפטר אילו היה קורה הדבר אצלו. ורבי יוחנן אמר, חייב השומר הראשון אפילו נאנסה אצל השני. ולגבי אישר חיוביו של השומר הראשון לשיטת רב, מצינו שלוש שיטות. א', יש שומרים שהשומר הראשון נפטר מכל מה שהיה חייב השומר השני, הוא כגון שומר שכר שמסר לשומר חינם, שפטור השומר הראשון על פשיעה שאותה ישלם השומר השני, ואפילו הלך למדינת הים לא ישלם השומר הראשון לפי שהעמיד אחר במקומו. ומה שנאמר אצלנו במשנה שהשואל משלם לסוחר, אין זה אלא כאשר הסוחר חפץ בכך, וחייב רק על גניבה ואבידה. כך היא שיטת הרמב"ן ועוד ראשונים, והיינו שלגבי פשיעה נסתלק השומר הראשון ואין עליו דיני שמירה עוד. שיטה שנייה, יש אומרים שהשומר הראשון אינו נפטר כלל, אלא רק שאינו מתחייב במה שמסר לאחר, אבל כשיש דבר ששניהם חייבים בו, גם הוא חייב בו. וזוהי שיטת רבינותם לקמן בדף מבית עמוד א' בתוספות דיבור המתחיל כל. שאם אין לשני לשלם, משלם הראשון, והיינו שלשיטתו אין הראשון מסתלק כלל, אלא שיכול להעמיד את תשלומי השני במקום תשלומיו. בשיטה נוספת הובא בראשונים שהשומר הראשון נפטר אף ממה שאין השומר השני מחויב. כך מביא הריטב"א בשם ישב פירשו, והוא דוחה את דבריהם שאם כן נמצא ששומר שכר יכול לחזור משמירתו ולעשות שומר חינם. ונשאלת השאלה, מי פטרו ומי מחל לו? אז אם כן נאמר שומר שמסר את הפיקדון לשומר אחר והראה לה בהמה נזק כגון שמתה או נגנבה וכדומה, רב אמר פטור השומר הראשון מכל מה שהיה נפטר אילו היה דבר קורה אצלו, ורבי יוחנן אמר חייב השומר הראשון אפילו נאנסה אצל השני. אמר אביי, לטעמי לשיטתו של רב, לא מבעיה אין צריך לומר ששומר חינם שמסר לשומר שכר פטור אם נאנסה אצל השני, ואין זו פשיעה שמסרה לאחר, דעלויי אילה לשמירתו. שהרי הוסיף על שמירתו, לפי ששומר חינם אינו מוסר נפשו כל כך לשמירת הפיקדון, כיוון שאינו מתחייב, כי אם בפשיעה. ואילו שומר שכר מוסר נפשו יותר על שמירת החפץ, כיוון שהוא חייב גם בגניבה ועבדה. אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם דגרו יגרה לשמירתו, שהפחית משמירת החפץ בכך שמסרה לשומר חינם. אף על פי כן פטור השומר הראשון אם נאנסה אצל השני. מה הייתה מה? מה הטעם לכך? דהה שהרי מסרה השומר לבין דעת, ומשום כך אין בכך פשיעה לחייבו גם באונס. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל רב אמר פטור, ואינו סובר את מה שאמר רבי יוחנן להלן שיכולים הבעלים לומר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ולמרות שנאמר במשנה במסרת גיטין בדף חפתת עמוד א', שאם שלח שליח ליטול חפץ מאישה, לא ישלחנו ביד אחר, דהיינו שאין לו לעשות כך, אבל אין הכוונה שיתחייב על כך. ולטעמי דה רבי יוחנן ולשיטתו של רבי יוחנן לא מבעיה, אין צריך לומר בשומר שכר שמסר לשומר חינם שחייב אם נאנסה אצל השומר השני, דגרו הגרה לשמירתו, שהרי הפחית בשמירתו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר דהיו לי, אילה לשמירתו ששמירת החפץ מעולה יותר, חייב השומר הראשון אם נאנסה אצל השני, והטעם לכך משום דאמר לה המפקיד לשומר הראשון, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ולא היה לך למוסרו לו ופשיעי. וטעם חיובו הוא משום שנחשב כאילו פרש לו, שאם ישנה מדעתו שיתחייב בכל הנס שיש מקום לתלותו בשינוי הזה, ועל כן אם מתה בבית השומר השני, יש לתלות שהבל אותו בית הרגה, ושמה אם הייתה בבית השומר הראשון לא הייתה מתה, שהבל ביתו בריא, אבל אם מתה אצל השני על ידי אונס שהיה לו לקרות גם אצל הראשון פטור, אף שעצם המסירה הייתה פשיעה מצידו. ולפי זה אם פשע בשמירתה ומתה באופן שאין לתלות כלל בפשיעה פטור, וכגון אם לא נעל בפניה כראוי, אבל לא יצא ומתה שם במקום, שאין המיטה שייכת לפשיעה כלל. בשני דינים אלו שאם פשע בה, תולים כל האונסין בפשיעה זו. ושאף אם פשע, אם אין האונסין תלויים בפשיעה פטור עליהם, אינם תלויים במחלוקת מתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או פטור, וגם למאן דאמר חייב אינו חייב, אלא אם ייתכן שלולי הפשיעה לא היה קורה האונס. ואפילו למאן דאמר פטור אינו פטור, אלא אם לא התחיל האונס מיד בשעת הפשיעה. אבל כאן אנחנו אומרים שמיד שבא לבית השומר השני, החלה הזיקה, הבל המקום. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. ואילו הרשב"א כתב שטעם החיוב הוא משום שכיוון שהוציאה מרשותו דינו כגזלן, ולפי זה אין הדברים אמורים אלא במסר לאחר ולא בכל פשיעה. מביא רב חיסדה את המקור לדין הנאמר בשם רב. אמר רב חיסדה, הדה רב מה שאמרו בשם רב ששומר שנסר לשומר פטור לה בפירוש יתמר אלא מכללה. לא אמר זאת רב בפירוש אלא למדו זאת מתוך דבריו, שהיה מעשה דאו גיני, היו גננים, דכל יום אב ומפקדים הרי וגבה, דאי סבתא, שבכל יום היו מפקדים את המעדרים שלהם אצל סקנה אחת, יום אחד הפקדינו לגבי אחד מיני, יום אחד שינוי ממנהגם, והפקידו אצל אחד מהם, שמע קלה באילולה נפק אזל, אותו גנן שנתמנה לשומר, שמע כל חתונה, יצא והלך, וכיוון שלא רצה להניח את המעדרים ללא שמירה, על כן הפקידינו לגבה, דאי סבתא, הפקיד את המעדרים בידי הסקנה שאצלה היו מניחים אותם תמיד. עד האזל ועד האי גנוב מראיו, עד שהלך וחזר לקחתם, נגנבו המעדרים מבית הסקנה. עד הלקמד רב, ופטרי, בא אותו שומר לפני רב לשואלו מה דינו, ופטרו, משום ששומר חינעמו ופטור על גניבה, ולא חייבו בטענה שפשע במה שמסרם לה. מנדחזה, אחד מן התלמידים שהיה נוכח ושמע מפיו של רב שפטור הגנן, סבר שטעמו של רב, משום שלדעתו שומר שמסר לשומר, פטור. ולא היא, אבל אין זה כך. שי ניאטם שונה אותו מקרה שדווקא בו סבר רב שיש לפוטרו, כיוון דכל יום הנמי אינו גופה יהיו גבה, דאי סבתא, אבו מפקדלהו, שהרי גם בשאר הימים היו הם עצמם מפקידים אצלה את המעדרים, ולכן אינם יכולים לטעון שלא היה לו להפקיד אצלה. והוא הדין, שאין יכולים לומר, אתה נאמן לנו בשבועה ואין הסקנה נאמנת לנו, שהרי בכל יום היו מפקידים אצלה, ובוודאי הייתה נאמנת להם, אומר הריטב"א. ויהיה הגמרא קושיה שיקשו על דברי רבי יוחנן ממשנתנו, יתיב רבי ימי, ישב רבי ימי, וכאמר לה להשמעת, ושנה את השמועה שאמר רבי יוחנן, רבו בדין שומר שמסר לשומר, הייתי והקשה לו רבי אבא בר ממל לרבי עמי ממשנתנו. הסוחר פרה מחבירו והשילה לאחר ומתה כדרכה, ישבה הסוחר שמתה כדרכה והשואל משלם לסוחר. ואם מיתה ואם היה הדין כדברי רבי יוחנן ששומר שמסר לשומר חייב באונסין, מדוע נפטר הסוחר בשבועתו שמתה באונס? לאמא לי אומר לו המזכיר, לא היה לך למוסרה לו, משום שאין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אמר להישיב רבי עמי, אחר במאי הסקינן, כאן במשנה מדובר, ושנתנו לו הבעלים רשות להשאיל, ובזה אף רבי יוחנן מודה שאינו חייב באונסין. שואלת הגמרא, יחי אם כך שנתנו לו הבעלים רשות להשאיל, הרי לבעלים באי לשלומי, על השואל לשלם לבעלים, שהרי נחשב הדבר כי לא היה הסוחר שליח הבעלים להשאיל לו, ואין השואל שומר של הסוחר, אלא שומר של הבעלים. מיישבת הגמרא, כאן המדובר, ואמרו לי הבעלים לסוחר, תוכל להשאילם לאחר לדעתך, כלומר, אם תרצה להשאילה לו, אין לנו מקפידים בכך, ולכן נחשב השואל שומר של הסוחר בלבד ולא של הבעלים. ומכל מקום אין הבעלים יכולים לומר, אין רצוננו שיהיה פיקדון בידו, שהרי ירשו לכך. מקשה רמי ברחם הקושייה נוספת על דברי רבי יוחנן מהמשנה לקמן בדף מבית עמוד א'. מה תברא מברחם המפקיד מעות אצל חברו, והשומר צררן בסודרו והפשילן לאחוריו באופן שניתן לגונבן הימנו, ואכן נגנבו, או שמסרן לבנו וביתו הקטנים שישמרו ונעל בפניהם שלא ייצאו החוצה ויאבדו את המעות, אלא שלא נעל כראוי ויכולים לצאת ולאבדן, ועבדו המעות חייו. ואף שהוא שומר חינה ופטור בגניבה ועבדה, מכל מקום כאן חייב, כיוון שלא שמר כדרך השומרים בפשיעי. מדייק את הגמרא משמע במשנה דתא, מה שהוא חייב משום דקטנים היו אלו שמסר להם. הגדולים, אבל אם היו גדולים שהם בני דעת ויודעים לשמור פטור. וקשה, המי, למה ייפטר? נעים עלי, הרי יכול המפקיד לומר לו, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. וכדברי רבי יוחנן, שמטעם זה מתחייב אפילו באונסין. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, כל המפקיד פקדון אצל חברו, על דעת שהנפקד מוסרו, השומר מוסרו גם לאשתו ובניו הגדולים הוא מפקיד. ואין הוא יכול לומר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ולכן אין הנפקד חייב כאשר מסרם לבניו הגדולים ועבדו המעות. ורבינו תם לקמן בדף מבית עמוד בית, ותוספות דיבור המתחיל כל כותבים, שאם אין לאשתו ובניו לשלם, משלם השומר, והוא מוכיח כדבריו מסברה, שאם לא כן, כל מה שהופקד אצל בעל הבית, תבוא אשתו ותאכל ותיפטר. והיה לו הריטב"א כתב, שהמפקיד צריך להתנות שלא ימסור השומר לאשתו ובניו, ואם לא יתנה, וסתם ולא פירש. רצה בעצם שינזקו נכסיו. מביאה הגמרא הוכחה לביור הזה, אמרי נערדאי די כנמי, יש לדייק כן גם מדברי המשנה של גדולים אחרים אסור לו למסור את הפיקדון, דקטני נאמר במשנה, או שמסרן לבנו וביתו הקטנים חייב, ויש לדייק, אבל אם מסרם לבנו ולביתו הגדולים פטור, מכלל מוכח מכאן, דאי מסר לאחרים שאינם בניו, לא שנה גדולים ולא שנה קטנים, חייב, בין אם הם גדולים בין אם הם קטנים, חייב, דאם כן, שהחילוק בין גדולים לקטנים לא נאמר דווקא בבניו, ליטני קטנים סתם, הייתה המשנה שונה קטנים סתם בלא התוספת לבנו וביתו. ואנחנו נלמד שאם השר לגדולים פטור, מתוספת הלשון לבנו וביתו מוכח, שרק לבניו הגדולים יכול למסור ולא לאחרים, שמה מינה אכן מוכח כך. ולכאורה מעתה קשה על רב שלדעתו שומר שמסר לשומר פטור, ואם כן מדוע הוזכרו במשנה בנו וביתו דווקא? מיישבים התוספות בדיבור המתחיל, דאם כן, שנקטה המשנה בנו וביתו הקטנים ללמד, שלמרות שהרגילות היא למסור את חפציו אף לבניו הקטנים מכל מקום, אין אנו אומרים שגם על דעתם הוא מפקיד. ועוד כותבים התוספות שכתבה ככה משנה, ללמדנו שלבניו הגדולים מותר למסור לכתחילה, אף שלשאר גדולים שאינם בניו אסור למסור לכתחילה, למרות שאינו מתחייב אם קרה אונס. ואילו רבינו חננאל כתב, שכיוון שנערדאי הוכיחו כך מהמשנה ככה הלכה, והיינו כדעת רבי יוחנן וכפירושו של אביי. מביאה הגמרא את דעת רבה במחלוקת הזו. אמר רבה, הלכת ההלכה היא ששומר שמסר לשומר חייב אפילו אם נאנס הפיקדון אצל השני. לא מבעיה אם צורך לומר בשומר שכר שמסר לשומר חינם שחייב בכך דגרו הגרה לשמירתו שרי הפחית משמירתו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר חייב אם נאנסה אצל השומר השני. מה הייתה מה? מה הטעם לכך? דאמר לי המפקיד לשומר הראשון, את מהמת לי בשבועה, היאך לא מהם לי בשבועה. איני מאמין אלא לך ולא לזה שמסרת לו, ולכן אפילו אם ישבע לי, חושש שאני שמה נשבע לשקר, ועדיין היא אצלו, או שאכלה, או שפשע בה. וכיוון שאין אתה יודע מה הרע לה, עליך לשלם כדין שומר שאני יכול להישבע שהוא חייב. ולפי זה, אם יש עדים מה הרע, או שהבעלים היו שם וראו, אינו מתחייב. וזה ההבדל ההלכה בין טעמו של רבא לטעמו של רבי יוחנן, שאמר אביי, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. שבאופנים האמורים אינו מתחייב לטעמו של רבא, משום שאין צורך להאמין לו בשבועה. אבל הטעם שאין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר, חייב, כך אומר הריטב"א. בטעם חיובו מבואר בשולחן ערוכו של משפט סימן עין ב', סעיף למד, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. מביאה הגמרא נידון כשפשע בה מתחילה ולבסוף מתה באונס. איתמר נאמרה שמועה בבית המדרש פשע בה בבאמה שנמסרה לו לשמור שלא נעל בפניה כראוי, ויצאת מביתו לאגם למקום מרעה ואינה שמורה שם מגנבים ומזאבים ומתה לבסוף כדרכה. אביי משמי דרבא אמר חייב, רבא משמי דרבא אמר פטור. מבארת הגמרא את טעמי המחלוקת, אביי משמי דרבא אמר חייב וכל דיינה דלא דיין כי אי דינה לאו דיינה הוא, כל דיין שאינו דן כך אינו ראוי להיקרא דיין. לא מבעיה, אין צריך לומר שכך הדין למאן דאמר לפי מי שסובר לקמן דף ג' עמוד א' שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, דחייב כאן, שרי פשע בכך שיצא לאגם שבו יש לחשוש מגנבים ומזאבים, אף שלבסוף הרע אונס שמתה כדרכה, אלא אפילו למאן דאמר שפטור, אך כאן אף הוא מודה שחייב השומר, מה הייתה מה? מה הטעם לכך? דאמרינן, הבלה דאגם הקטלה. שאנחנו אומרים שהבל האגם הרגע, ונמצא שייתכן שמה שפשע בה ויצא לאגם גרם את מיטתה. שכן יש לחשוש שם המחמת שיצא למקום שאוויר בו מסוכן לה, מתה. ואין זה דומה למעשה המובא בגמרא לקמן ולפעמים ג' עמוד א' על השומר שהניח את הפיקדון בצריף של הרבות, ששם לא פשע אלא לעניין שריפה שלא הראה לבסוף, אילו כאן פשע במיטה עצמה. כך אומר רשי. אומרת הגמרא רב המשמי דרבא אמר פטור, וכל דיינה דלא דיין כאי דין עליו דיינה, ובכל דיין שאינו דן כך אין ראוי להיקרא דיין. לא מבעיה אין צריך לומר שכך הדין למאן דאמר בגמרא לקמן, שאם תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור דפטור כאן, אלא אפילו למאן דאמר שם חייב, אחא כאן הוא מודה שהוא פטור. מה איתה מה? מה הטעם לכך? דאמרינן, שאנחנו אומרים מלאך המוות מה ליאך מה ליאתם, שלמלאך המוות אין חילוק בין אם הבהמה כאן או שם, אלא הורגה בכל מקום שהיא, ונמצא שאף אם הייתה נשארת בבית, הייתה מתה על ידו. אומר הרשב"א מה ששואל חייב, אף שאינו השם כלל במה שמתה כדרכה ואף בבית בעליה הייתה מתה, משום שהעמידה התורה את החפץ ברשותו, כי לא היה שלו. ואומר רשי שזה לא דומה למקרה לקמן, בדף מגימל עמוד א' באותו שומר שהתמין בצריף היסוי מערבות, ששם היא לא היה שומר כדין, היה מתמין את המעות בקרקע, שכספים שמירתם בקרקע, ולא היה קורא למעות דבר, ואילו כאן הייתה מתה בכל מקום שהיא. אז הגמרא ביארה שלרב האטם שפטורו מהסברה שמלאך המוות מה ליאך מה ליאתם, והיינו שאין אומרים שמתה מפני האבל, מבאר הראב"ד שלדעת רבה אין האוויר מזיק אלא לעניין חולי הגוף ולא לעניין מיטה, ובאופן נוסף מבאר הראב"ד שדרך הבהמות לרעות שם ואין אוויר אורה להם. מבארת הגמרא שיש מקרים בהם לא נחלקו אביי ורבה, ומודי אביי לרבה, מודי אביי לרבה דיהדרה לבימרה, שאם אחר שיצא לאגם חזרה לבית הבעלים ומתה שם דפטור, מה איתה מה? מה טעם הדבר דיהדרה לי? ולקה למי מרב לדאג מקטלה, שכבר חזרה למקומה ומעטה אין לומר שמתה בהבל של האגם. ומודי רבה לאביי, מודי רבה לאביי, דכל איך דהי גנבה שכל שנגנבה על ידי גנב באגם, ומתה כדרכה בי גנב, בבית הגנב דחייב השומר, שכיוון שפשע בה ויצא למקום שמצויים גנבים, אף שמתה כדרכה, אין אומרים מלאך המוות מה ליאך מה ליאתם. והייתה הבהמה מתה, אף אילו הייתה נשארת בבית השומר. לא אומרים זאת. מה הייתה מה? מה טעם הדבר? שמשעת גניבה היא עבודה מהבעלים. דישף כמה מלאך המוות בבית דגנבה וקיימה, שהרי גם אם היה מניח למלאך המוות ולא הורגה, הייתה נשארת בבית הגנב, וחיוב השומר הוא על שעת הגניבה קודם שמתה. מקשה אביי לרבה מהאמור לאל בסוגיית שומר שמסר לשומר. אמר לאביי לרבה לדידך לשיטתך דאמרת שאמרת שפטור השומר כאשר פשע בבהמה ויצא לאגם ומתה שם כדרכה, משום שאנחנו אומרים הלך המוות מה לי אחה ומה לי אתם, אם כן קשה הדעות וי מה שהקשה רבי אבא בר ממה לרבי ימי ממשנתנו, מדוע פטור הסוחר שמסר לשואל, והרי לרבי יוחנן שומר שמסר לשומר חיה, ושני לי ותרץ לו רבי ימי שמדובר במשנה ושנתנו לה בעלים רשות להשיל. ולימלא לדבריך היה לרבי ימי להשיב לרבי אבא בר ממל, שכיוון שמתה כדרכה אצל השואל ולא נגנבה או נאנסה, באופן שיש לתלות זאת בבית השואל, הרי יכול הסוחר לטעון מלאך המוות מה ליאך ומה ליאתם. ואף אם הייתה הבהמה נשארת בבית הסוחר, גם כן הייתה מתה. ומתשובתו של רבי ימי יש ללמוד שאין לומר כך, אלא בכל אופן שפשע, אף אם לבסוף מתה על ידי מלאך המוות, חייב. אמר להישיב רבה לאביי, לדחו לשיטתכם, דמתניתו, שהטעם לחייב שומר שמסר לשומר, ומשום שטוען המפקיד אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, אכן היא קלעות ולהי. יש מקום לשאול מהמשנה מדוע פטור הסוחר כשמתה ביד השואל. ועל זה תירץ רבי ימי מה שתירץ. אבל לדידי לשיטתי דאמינה שאמרתי שהטעם לחייבו אינו אלא משום שאומר המפקיד לשומר, אנט מהמת לי בשבועה ואיך לא מאמן לי בשבועה, אתה נאמן לי בשבועה ואין השומר השני נאמן לי בשבועה, כאמור לאיל, לקלעות וכלל. אין מקום כלל הקושייה מהמשנה, שהרי הסוחר הוא הנשבע לבעלים אשר על הבהמה, והוא הרי נאמן להם בשבועה. ולשיטתי אין מקום לקושיית רבי אבא בר ממל, ואין צורך בתירוצו של רבי ימי. מה טיב רמי בר חמה? מקשה רמי בר חמה על שיטת אביי מהמשנה לקמן בדף צדיק ג' עמוד ב', העלה את הבהמה שקיבל לשמירה לראשי צוקין, הרים חדים ומשופעים, ונפלה משם, אין זה אונס אלא פשיעה שדרכה ליפול ממקומות כאלו וחייב. ויש לדייק מכך שדווקא כאשר נפלה נחשב הדבר פשיעה, אבל היא מתה שם כדרכה, הרי זה אונס ופטור. ואף שתחילתו בפשיעה, שהרי לא היה לו לעלותה לשם. ולדברי אביי קשה, והמי מדוע נפטר, לאמא לי, אמר לו המפקיד שמתה משום דאווירה דאר קטלה, צינת האר הרגתה. אינה מי או שיאמר לו, דאוף צנה דאר קטלה, עייפות הטרחה בעלייה לאר, הרגה אותה. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, מדובר שאלה אותה למראה שמן וטוב, שדרך הרואים לעלותה לשם. ואין פשיעה בכך שאלה אותה. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שהדרך לעלותם לשם, מעטה אפילו נפלה נמי, גם אם נפלה יש לפוטרו. תרץ את הגמרא חיובו הוא, על שהיה לה לתוקפה ולא תקפה. היה צריך להחזיק בה כדרך הרואים שלא תיפול, והוא לא עשה זאת. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שבכך שלא החזיקה נחשב הדבר כפשיעה, אם הרישה, כיצד ניתן לפרש את הדין המבואר ברישה, שאם עלתה מעצמה לראשי צוקין ונפלה, הרי זה אונס ופטור. שהרי קשה אם העלייה כשלעצמה מותרת, והפשיעה היא, מה שהיה לו לתוקפה שם, להחזיקה שם, הרי גם בעלותה מעצמה, היא באה אלה למתקפה. היה לו לתוקפה, היה צריך להחזיק אותה שלא תעלה. מתרצת הגמרא לא צריכה לו בה הרישה לומר, אלא באופן שהייתה בהמה חזקה ממנו שתקפתו ועלתה לראשי צוקים, ותקפתו וירדה ונפלה. ובאופן זה לא היה יכול לעמוד כנגדה ולכן הוא פטור. ונשאלת השאלה, כיוון שהחילוק בין הרישה לסיפה רק בנפילה, שברישה תקפתו וירדה ובסיפה היה לו לתוקפה ולא תקפה, למה חילקה המשנה בין הרישה לסיפה, שכאן נקטה אלה וכאן נקטה עלתה? תרצים התוסות בדיבור המתחיל היא אחי, שברישה נקטה המשנה עלתה לגלות על הנפילה שהייתה בעל כורחו, ובסיפה נאמר העלה, לגלות על הנפילה שהיה יכול למנוע זאת, ובדומה למה שהעלה, שהדבר היה בידו אם לעלותה אם לא. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לאל בדף למד ה' עמוד ב', הסוחר פרה מחברו וישילה לאחר ומתה כדרכה, היא שווה הסוחר שמתה כדרכה, והשואל לשלם לסוחר. אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? שכיוון שאין הפרה של הסוחר, לא ייתכן שישאיל אותה למישהו אחר וירוויח על כך, אלא סובר רבי יוסי תחזור פרה לבעלים שישלם השואל למזכיר. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת הזו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשמו של שמואל הלכה כרבי יוסי, דנה הגמרא לגבי דעתו בדין הקנת כפל השומר, ומה היה הלכה שם? אמר לרב שמואל בר יהודה לרב יהודה, אמרת לנו משמי דשמואל, חלוק היה רבי יוסי, אף בדין האמור במשנה הראשונה, לאל בדף למד ג' עמוד ב' ששנינו שם, שאם השומר שילם ולא רצה להישבע, זוכה בכפל שישלם הגנב לכשיתפס. וחולק רבי יוסי על כך ואומר, כיצד זה נותן כפילו של חברו לתוך כיסו שלו, אלא יחזיר את הכפל הבעלים. ומעתה יש להסתפק, האם הלכה כמותו גם בדין זה, או אין הלכה כמותו, אלא הלכה כמותו רק בדין שבמשנתנו. אמר להישיב רב יהודה לרב שמואל בר יהודה, אכן חלוק היה רבי יוסי אב בראשונה וכאמור, והלכה כמותו אב בראשונה שאין השומר קונה את הכפל. איתמר נמי עוד נאמר כן בשם המורה אחר, אמר רבי אלעזר, חלוק היה רבי יוסי אב בראשונה, והלכה כמותו אב בראשונה. מביאה הגמרא דעה החולקת, ורבי יוחנן אמר מודה היה רבי יוסי בראשונה שזוכה השומר בכפל, מפני שכבר שילם לבעלים, קודם שנמצא הגנב. ועל דעת כן בא פיקדון לידו שיזכה בכפל, אם ישלם ואחר כך ימצא הגנב. שואלת הגמרא, משמע מדבריו שילם, אין. דווקא אם שילם השומר, זוכה הוא בכפל. אבל כאשר לא שילם, לא יקנהו. וקשה, וכי כך הוא הדין שכאשר לא שילם עדיין אינו זוכה. ואמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא שילם שילם ממש, אין כוונת המשנה באומרה שילם שהוא שילם ממש, אלא כיוון שאמר אריני משלם אף על פי שלא שילם בפועל, אם ימצא הגנב מכאן ואילך, יזכה השומר בכפל. יושבת הגמרא, אימא יש לומר בשם רבי יוחנן בלשון זו, מודה היה רבי יוסי בראשונה, שכבר אמר אריני משלם. למרות שהוא עדיין לא שילם בפועל, ברגע שהוא אמר השומר אריני משלם, כשיתפס הגנב הוא זה שזוכה בכפל, השומר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף למד זין עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת באדם שיש לו ספק בממון הנמצא תחת ידו למי הוא שייך, מה מוטל על אדם זה לעשות בכדי לצאת מן הספק, ונידון זה מתחלק לכמה נידונים. א', יש חילוק עם הממון שנמצא ברשותו בא אליו דרך גזל או דרך פיקדון, ובפיקדון עצמו יש גם כן חילוק אם יש עליו תביעה בכך שהגיע לידי ספק זה. ב', יש חילוק אם התובעים אותו טוענים טענת בריא שהממון שייך להם או שטוענים טענת שמע. ג' יש חילוק בין חיוב שיש לחייב אותו אדם בדיני אדם, לבין החיוב שמתחייב בו בכדי לצאת ידי שמיים. פרטי הדינים וחילוקים נוספים יבוארו במשנה ובסוגיית הגמרא שלפנינו. אומרת המשנה, אמר לשניים גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע מאיזה מכם גזלתי, או שאמר לשניים אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה, ואיני יודע אביו של איזה הוא הפקיד אצלי את המנה, נותן לזה מנה ולזה מנה, כדי לצאת מן הספק, כיוון שעודה מפי עצמו ובא להימלך כיצד ייפטר מן העונש בדיני שמיים. ועל פי דברי הגמרא להלן שמלשון המשנה שאמרה שעודה מפי עצמו, מדויק כשמדובר באדם שבא מרצונו לדעת מה יעשה כדי לצאת ידי שמיים, ולא לגבי החיוב שבי דין מחייבים אותו בעל כורחו. שונה התנא במשנה הלכה נוספת, שניים שהפקידו אצל אחד, זה הפקיד מנה וזה הפקיד 200, וכשבאו ליטול את פקדונותיהם, נחלקו המפקידים ביניהם, זה אומר שלי 200 וזה אומר שלי 200, נותן לזה מנה ולזה מנה, כיוון שוודאי שיש אצלו מנה של כל אחד מהם, והשאר המנה השלישי, כיוון שאנחנו מסתפקים של מי הוא לא יינתן לא לזה ולא לזה, אלא ימונח בידו עד שיבוא אליהו. והרמב״ם כתב שיהיה מונח לעולם, ואסמה בחושן משפט סימן שין, סעיף קטן זין פירש אין כוונתו עד עולם ממש, שהרי לך שיבוא אליהו יתברר על ידו של מי המנה השלישי, אלא כוונתו שיהיה מונח לזמן מרובה, ומתוך כך יבוא הרמאי להודות. ובטעם הדבר שאין אומרים יחלוקו במנה השלישי, כמו בשניים אוחזים בתלית, חולקים רשי ותוספות. לדעת רשי, לאל בדף בית עמוד א', אין אומרים יחלוקו אם יש בין שניהם אחד שהוא ודאי רמאי. בתוספות לעיל בדף בית עמוד א' בדיבור המתחיל ויחלוקו כתבו, שאין אומרים יחלוקו אלא אם כן החלוקה יכולה להיות אמת, כגון בתלית שייתכן ששייכת לשניהם. מה שאין כן כאן, כיוון שאחד יפקיד 200, אין החלוקה יכולה להיות אמת. אומרת המשנה, אמר רבי יוסי, אם כן, כדברי תנקה, מה שנותן לכל אחד מנה ורק את המנה השלישי מניח עד שיבוא אליהו, מה יפסיד הרמאי, שיפקיד מנה ושיקר בטענתו שיפקיד 200, והרי את המנה שיפקיד הוא נוטל, ואם כן, לא יבוא להודות בשקרו. אלא כדי שיבוא הרמאי להודות בשקרו, הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ומתוך שהרמאי מפסיד את המנה שלו, יודע שהוא שיקר. שונה התנא את אותו דין באופן שונה, וכן אותו דין נוהג בשניים שיפקידו אצל אחד שני כלים, אחד מהם יפה, אחד מהם שווה מנה, ואחד מהם יפה 1,000 זוז, וכשבאו לתבוע פקדונותיהם, נחלקו ביניהם. זה אומר הכלי יפה שלי, הכלי היפה 1,000 זוז שלי הוא, וזה אומר הכלי היפה 1,000 זוז שלי הוא. נותן את הכלי הקטן לאחד מהם, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני, כלומר ששוברו מתוך השברים נותן כשיעור דמי הקטן לשני. והשאר, הנותר מן השברים יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן, מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זה המשנה שלנו בדף ל"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על מה ששנינו בתחילת המשנה, שאם גזל אחד משניים ואינו יודע ממי גזל, שנותן לכל אחד מהם כפי מה שגזל. אלמה מוכח מדין זה שמספיקה מפקינן ממונה, מוציאים ממון מספק ולא אמרינן הוא כממונה בחזקת מראי, ואיננו אומרים שכיוון שיש לנו ספק למי הוא חייב, נעמיד את הממון בחזקתו, דהיינו בחזקת הנתבע המחזיק בממון, ולא יתחייב לשלם לכל אחד. אומרת הגמרא, אורי מיני, אשאל אותך סתירה על זה, ממה ששנינו בהמשך המשנה, שניים שיפקידו אצל אחד, זה יפקיד מנה וזה יפקיד 200, וכשבאו ליטול את פקדונותיהם, נחלקו המפקידים ביניהם, זה אומר שלי 200 וזה אומר שלי 200. נותן לזה מנה ולזה מנה, כיוון שוודאי שיש אצלו מנה של כל אחד מהם, והשאר המנה השלישי, כיוון שאנחנו מסתפקים של מי הוא, לא יינתן לא לזה ולא לזה, להיה מונח עד שיבוא אליהו. הרי שבאופן שיש לנו ספק כזה, למי הוא חייב להחזיר את הממון שתחת ידו, אין אומרים שייתן לכל אחד מספק, אלא מניחים אותו בידו עד שיתברר למי הוא שייך. אמר לי, פיקדון הגזל קרמית. איך אתה מקשה מספק שיש בפיקדון לספק שיש בגזל, והרי יש לחלק ביניהם, שבגזל כיוון דעב הדיסורה, עשה איסור בזה שגזל, כן עשו רבנן. שאם יסתפק ממי גזל, ישלם מספק לכל אחד, אבל בפיקדון, זה לא עבד איסורה, שלא עשה איסור, לא כן עשו רבנן לשלם לכל אחד מספק. חוזרת הגמרא ואומרת, גם לאחר שתירצנו את הקושייה מדין פיקדון לדין גזל, עדיין קשה. וראה, מפיקדון לפיקדון, אשאל אותך סתירה מפיקדון על פיקדון, כלומר, שבדין פיקדון עצמו מצינו שני דינים, אז נראים כסותרים זה את זה. ורמי, וכמו כן, יש להקשות סתירה מגזל לגזל. מצינו שני דינים האמורים לגבי גזל, הנראים כסותרים, זה את זה, ומפרש את הגמרא את שתי הקושיות. מה שאמרו שיש להקשות מפיקדון לפיקדון, הקושייה היא מדקתני ברישה של המשנה, נאמר ברישה של המשנה, או אם אמר לשניים, אביף של אחד מכם יפקיד אצלי מנה, ואיני יודע איזה הוא, נותן לזה מנה ולזה מנה, הרי שבספק שיש לאדם בממון המופקד אצלו למי הוא שייך, צריך לשלם לכל אחד שהוא מסתפק בו. ברמיני, ויש להקשות על כך ממה ששנינו בספר של המשנה, שניים שיפקידו, הדין הוא שנותן לזה מנה ולזה מנה, והמנה השלישי יהיה מונחת שיבוא אליהו, ולא אומרים שייתן 200 לכל אחד מהם מספק. אמר רב, הרב המתרץ את הסתירה בין הרישה לסיפה, יש לחלק בין הרישה לסיפה, שברישה של המשנה שמדובר שרק אדם אחד יפקיד אצלו, והוא אינו זוכר מי הוא המפקיד, נעשה הרי זה כמי שיפקידו לו שני אנשים, שני פקדונות בשני קריחות, בשתי צרורות, זה שלו בפני זה, דאב אלי שהיה למפקיד, למידק, לדקדק ולזכור כמה יפקיד כל אחד מהם. וכן כאן, כיוון שרק אחד מהם יפקיד אצלו, היה לו לדקדק מי הוא המפקיד, ומפני שפשע ולא דקדק בזה, קונסים אותו שישלם לכל אחד. אבל בסעיפה, אפילו אם יפקידו אצלו שני המפקידים כל אחד בצרור אחר, נעשה כמי שיפקידו לו שניהם בקרח אחד בצרור אחד. זה לא עוול אלא נפקד למידק, לדקדק ולזכור כמה יפקיד כל אחד מהם. בדין זה הוא רק בחגון דאפקידו תרוויו בידי הדדי בחד הזימנה. יפקידו שניהם יחד באותה שעה זה בפני זה, דאמר לו, הוא יכול הנפקד לטעון כלפיהם, אנד גופייכו, אתם עצמכם לא קפיתו הדדי, לא הקפדתם זה על זה, שהרי יפקדתם האחד בפני חברו, וגיליתם בדעתכם שאינכם סומכים זה על זה, ולא חוששים שמה יתבע אחד את פקדונו של חברו, אנא קפידנה, אז אני צריך להקפיד על הדברים. האם עליי היה להקפיד על כך ולדקדק כמה יפקיד כל אחד מכם? ודאי שלא. אלא כיוון שראיתי שאתם סומכים זה על זה, גם אני לא הייתי צריך להקפיד על כך. וכיוון שאין עליו טענה, מדוע אינו זוכר כמה יפקיד כל אחד מהם, הוא אינו חייב לשלם לכל אחד ולהיה מונח המנה השלישי עד שיבוא אליהו. חוזרת הגמרא לפרש את מה שאמרנו לאל, שיש להקשות סתירה בין שני הדינים האמורים לגבי אדם שיש לו ספק ממי גזל. ורמי ויש להקשות מגזל לגזל, כלומר שבגזל עצמו נאמרו שני דינים הנראים כסותרים זה את זה. קטן יחד נאמר ברשת של המשנה, אמר לשניים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, או שאמר לשניים אביו של אחד מכם יפקיד לי מנה ואיני יודע איזה הוא, נותן לזה מנה ולזה מנה. הרי כשיש ספק ממי גזל, מוציאים המון מספק ומחייבים אותו לשלם לכל אחד, ורמיני. ויש להקשות על כך סתירה מה נאמר במשנה במסכת יבמות בדף קוף י"ח עמוד ב', שאם גזל אחד מחמישה ואינו יודע איזה מהן גזל, זה אומר אותי גזל וזה אומר אותי גזל, הדין הוא שמניח גזלה ביניהם ומסתלק. דברי רבי טרפון. ולכמן בדף למד זין עמוד ב' יתבאר שהכוונה היא שיהיה מונחת שיבוא אליהו ויתברר של מי הוא. על מה מוכח שבגזל, מספיקה כשיש ספק ממי גזל, לא מפקינן ממונה, לא מוציא ממנו ממון, ואמרינן, הוא כממונה בחזקת מראי, אלא אומרים, מעמד את הממון בחזקת בעליו. מקשה הגמרא על המקשה שיקשה את הקושייה הזו, וממי דמתניתן דאחר רבי טרפוני, מניין לך שזה ששנינו במשנה שבספק ממי גזל משלם לכל אחד, זו שיטת רבי טרפון, הרי רבי עקיבא חולק עליו שם במסכת יבמות וסובר, שאכן צריך לשלם גזלה לכל אחד, מהטוענים שמהם הוא גזל, ואם כן אפשר, שהתנא של המשנה סובר כרבי עקיבא, ולכן מחייב לשלם לכל אחד. מתרצת הגמרא הראיה לכך שמשנתנו כרבי טרפון היא, מדקתני עלה דעי, ממה שנאמר בברייתא על אותה משנה במסכת יבמות, מודה רבי טרפון באדם שאומר לשניים, גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם שנותן לזה מנה ולזה מנה. הרי שרבי טרפון עצמו מודה לכך, שאם בא מעצמו ואומר לשניים שאינו יודע ממי גזל, שצריך לשלם לכל אחד, ואם כן גם במשנתנו שמדובר שבא מעצמו ואומר להם שאינו יודע את מי גזל, הדין הוא שצריך לשלם לכל אחד, הרי זה כדעת רבי טרפון שאמר כן, על אותו מקרה, ואם כן קשה ממשנתנו, על המשנה במסכת יבמות. תרץ לגמרא את הסתירה בין משנתנו למשנה במסכת יבמות, התם. שם במשנה במסכת יבמות מדובר דכתב אלי, שטבעו אותו בבית דין שישלם להם, והוא אינו רוצה לשלם רק את מה שהוא חייב מן הדין, ולכן אמר רבי טרפון שאינו צריך לשלם לכל אחד, אלא מניח גזלה ביניהם ומסתלק. אבל אחר כאן במשנתנו מדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים, כלומר שבא אלינו להימלך כיצד יעשה, להיפטר מן העונש בדיני שמיים, ולאדם כזה אומרים שישלם לכל אחד ואחד כדי להיפטר מן העונש. מוסיפה הגמרא די כנעמי, יש לדייק כן מהמשנה שמדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים ולא לגבי החיוב בדיני אדם. מדי קטני שעודה מפי עצמו, שמלשון זה משמע שמדובר שלא היה אדם שטבעו לדין, אלא הוא עצמו בא ונמלך בבית הדין כיצד עליו לנהוג. שמע מינה מכאן נוכחה שמדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים ולא לגבי החיוב בדיני אדם. מבארת הגמרא את דינו של רבי טרפון שאמר שאם גזל אחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק. שואלת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר מר, אמר חכם, אתם, שם, מה שאמר רבי טרפון, במסכת יבמות, שאם גזל אחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל, שמניח הגזלה ביניהם ומסתלק, מדובר דכתב אלי, כל החמישה תובעים אותו וכל אחד אומר, אותי גזלת. מבארת הגמרא והלה והגזלן מה טוען? רב יהודה אמר, רב יהודה בשמו של רב אמר, מדובר שעל השותק ואינו משיב לטענתם. רב מתנה אמר רב, אילו רב מתנה אמר בשם רב, הלה צובח ואומר לכל אחד מהחמישה, איני מכירך. מבארת הגמרא את מחלוקתם. מנדה אמר שמדובר שעל הצובח, אבל אם שותק צריך לשלם למי ששתק לו, כיוון ששתיקה כהודעה היא, והרי זה כאילו הודה לו שממנו גזל. ומנדה אמר שמדובר שעל השותק, הוא סובר שאפילו שבכל מקום שתיקה כהודעה היא, אבל שתיקה דאחה, שתיקה כאן, לאו כהודעה היא. משום דמציה אמר לי, שיכול לומר להם, היי דשתיקה לכל אחד ואחד, זה ששתקתי לכל אחד מכם כשטבעתם אותי, דאמינה משום שחשבתי בלבי, דיל מה היו, שמה באמת ממנו גזלתי, ולא משום שהתכוונתי להודות לכם. שם מבארת הגמרא את כוונת רבי טרפון, במה שאמר שמניח גזלה ביניהם ומסתלק. אמר מר, אמר חכם, שנינו בדברי רבי טרפון בברייתא, שאם יש לו ספק ממי גזל, וכל אחד מהם טוען אותי גזלת, מניח גזלה ביניהם ומסתלק, מקשה הגמרא ושקלי לה כולו ואז לי, האם יניח את הגזלה ביניהם וכל החמישה יחלקו בה ונמצא שהגזלה תתחלק בין כולם ולא תחזור כולה ליד הנגזל? ואמר רבי אבא בר זבדה אמר רב בשמו של רב שכל מציאה שהיא ספק ינוח, דהיינו, שמצא הוידה שאין בה סימן במקום שאין מצוי שהולכים שם בני אדם והיא משתמרת קצת, ולכן יש ספק שמה הונחה שם מדעת הבעלים ודעתם לחזור ולתלה, או שמה היא הוידה שנפלה מבעליה ומותר לו לקחתה, לכתחילה לא ייטול. שאם איתו לא יוכל להחזירה לבעליה, כיוון שאין בה סימן. ואולי ניחוע בעליה שם, ויבואו ויתלוע משם. וכל שכן אם הוא ודאי ינוח, שוודאי אסור לו ליטול, אומר רשי. ואם נטל ובא אדם ואמר שהיא שלו, ואינו נותן בסימן, לא יחזיר לו את העבידה, שמה אינה שלו, ונמצא מפסידת לבעלים. שאם ישירנה בידו, אפשר שלבסוף יבואו הבעלים ויביאו עידים שניחוע שם, ויתלוע מידו. ואם הוא ייתן אותה לאותו אדם שלא נתן סימנים, נמצא שיפסיד את הבעלים. לכן, תהיה מונחת בידו עד שיבוא אליהו. מוכח מכאן שכל דבר שבא לידו של אדם אינו יכול להוציאו מידו עד שיתברר של מי הוא, ומדוע כאן כשיש ספק של מי הגזילה, מוציאה מידו ומניחה ביניהם אף שלא נתברר למי מהם היא שייכת. תרץ את הגמרא אמר רב פאפא ויניח, כלומר אין הכוונה כאן שיוציאנה מידו ויניחנה לפניהם והם יתלוע, אלא תהיה מונחת בידו עד שיתברר הדבר. ומה שאמר רבי טרפון, שהגזלן מניח ביניהם ומסתלק, כוונתו שהוא מסתלק מן הדין ומניחה בפניהם בבית דין ואומר להם שיבררו של מי היא, ועד שיתברר הדבר תהיה מונחת בידו. ובליקוטי חתם סופר כתב שכוונת רשי היא שמניחה תחילה בפניהם בבית דין, ואחר כך חוזר ונוטלה ונעשה שומר עליה וידו כיד הבעלים בכל מקום שהוא. שואלת הגמרא סתירה בדעת רבי עקיבא שסובר שבספק ממי גזל צריך לשלם גזילה לכל אחד. אמר לי אבא אלה רבה, מי אמר רבי עקיבא? כלומר, איך מתיישבים דברי רבי עקיבא במחלוקתו על רבי טרפון לגבי אדם שגזל מחמישה ואינו יודע ממי גזל? שאמר רבי עקיבא, לא זו הדרך. אין דרך זו שאמר רבי טרפון שמספק מניח הגזלה ביניהם ומסתלק. אז אמר רבי עקיבא, לא זו הדרך שמוציאתו מידי עבירה שגזל. אלא רק עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד מהחמישה הללו, שהוא מסתפק את מי גזל, אז הוא יצא מידי חשש גזלה. אלמה מוכח אם כן שסובר רבי עקיבא שמספיקה מפקינן ממונה. מספק מוציאים ממון, ולא אמרינן, הוא קים ממונה בחזקת מראי, ולא אומרים מעמד את הממון בחזקתו. ולכן מספק שאינו יודע ממי גזל, צריך לשלם לכל אחד ואחד. אם כך סובר רבי עקיבא, ורמיני, אשאל אותך סתירה על דבריו של רבי עקיבא, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קנ"ח עמוד א', אם נפל הבית עליו ועל אמו ומתו שניהם, ואין ידוע מי מהם מת תחילה, ויש חילוק בזה לגבי הירושה, שאם האם מתה תחילה, ירש אותה הבן בחייו, ולאחר שמת זוכים יורשי הבן גם בנכסי האם, כיוון שכבר זכה בהם הבן בחייו או רישם להם. ואם הבן מת ראשון, לא זכה הבן בנכסי האם, אלא יורשי האם יורשים את נכסיה, וכיוון שאין ידוע מי מת ראשון, באים שני הצדדים לדין, וכל צד טוען את הטענה לזכותו, יורשי הבן אומרים שמה האם מת הראשונה, ולפיכך ירש אותה הבן בחייו, ואנו יורשים את נכסיו לאחר שמת גמו, יורשי האם אומרים שמה הבן מת ראשון ולא ירש את נכסיה, ואנחנו יורשים עכשיו את נכסיה. אילו ואילו בית שמי ובית הלל, שחולקים שם במסרת בבא בתרא בדף קנון זין, אם נפל הבית על שניים ואין ידוע מי מהם מת תחילה ויש ספק לגבי הירושה, בין לגבי בעלי חוף, כגון שנפל הבית על יעקב על בנו ראובן, יורשי האב אומרים שהבן מת ראשון והאב ירש את נכסיו וממילא הנכסים שלהם, ובעלי חובות שנושים בבן אומרים שהאב מת ראשון והבן ירש את נכסי האב, והם תובעים שיפרעו את החוב מנכסי האב שירש הבן, בין שהספק הוא לגבי יורשים אחרים, שבית שמאי אומרים ששני הצדדים חולקים ביניהם את הנכסים, ובית הלל אומרים שמעמידים את הנכסים בחזקתם. אבל במקרה הזה מודים כאן שיחלוקו יורשי האם עם יורשי הבן בנכסי האם, כיוון ששני הצדדים באים מכוח טענות שוות של ירושה, וממון המוטל בספק חולקים. ואמר רבי עקיבא, אף על פי שאני משל בית שמאי, וסובר בשאר ספקות שבירושה שיחלוקו, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן, ומבואר שרבי עקיבא גם כן סובר שאם יש ספק בממון, מעמידים את הממון בחזקת בעלה, ולא כמו שמוכח מדבריו לגבי ספק בגזילה, שמוציאים ממון מספק. תרץ את הגמרא, אמר לי רבה לאביי, יש לחלק בין שני הדינים, אתם שם בספק שיש בירושה, גם יורשיה הם טוענים שמה, וגם יורשיה בן טוענים שמה, שהרי שניהם אינם יודעים מי מת תחילה, ולכן מספק מעמידים את הממון בחזקתו. אבל בגזל אחד מחמישה מדובר ש... התובעים אותו טוענים כל אחד טענת בריא שגזל מהם, והוא טוען לכל אחד מהם טענת שמה, שאינו יודע מי מהם גזל. ובריא ושמה, בריא עדיף. ולכן צריך לשלם לכל אחד מהם. חוזרת הגמרא ומקשה ממשנתנו. והמתנית עם דעך, הרי בדין האמור במשנתנו אמר לשניים, גזלתי לאחד מכמנה, דשמה ושמה הוא. כפי שהבהר המקשה להלן, מניין לו כן שמדובר ששניהם טוענים שמה, הוא מכל מקום קטני, נאמר במשנה שנותן לזה מנה ולזה מנה. הרי שאפילו בשמה ושמה אין מעמידים את הממון בחזקתו, ואם כן חוזרת הקושייה על מה שאמר רבי עקיבא לגבי ספק בירושה, שהנכסים בחזקתם. לפני שמתרצת הגמרא את הקושייה, היא מבארת מניין שהמשנה כרבי עקיבא, שואלת הגמרא, וממה הקדם משנתנו כדעת רבי עקיבא היא? וכוונת המשנה לחייבו לשלם לכל אחד בדיני אדם, הרי אפשר, שאין כוונת המשנה לחייבו לשלם לכל אחד, רק אם בא לצאת ידי שמיים, אבל לא בדיני אדם. ואם כן, שוב לא קשה הסתירה בדברי רבי עקיבא, כיוון שבדיני אדם עודי רבי עקיבא, שאין מוצאים המון מספק, ולכן לגבי נפל הבית יעמדו הנכסים בחזקתם. ומה שמחייב רבי עקיבא במשנתנו, לשלם לכל אחד, אינו אלא לצאת ידי שמיים. עונה הגמרא שההכרח לכך הוא ממדה קטני נאמר בברייתא עלה דעי על המשנה במסכת יבמות שנשנתה שם מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי טרפון בגזל מחמישה ואינו יודע ממי גזל, שמודה רבי טרפון באומר לשניים גזלתי לאחד מכם ענה ואיני יודע איזה מכם, שמשלם לכל אחד. ולמן מודה, למי מודה רבי טרפון? ודאי שהכוונה היא שמודה לרבי עקיבא, שהוא בר פלוקטי, שהוא החולק עליו במשנה הזו, אם כן מוכח שרבי טרפון שמע שרבי עקיבא סובר במקרה זה שצריך לשלם לכל אחד בדיני אדם, ורבי טרפון אף שהוא חולק על רבי עקיבא וסובר שבדיני אדם יכול להניח הגזלה ביניהם ולהסתלק, מכל מקום מודה הוא לרבי עקיבא, שאם בא לצאת ידי שמיים צריך לשלם לכל אחד, הרי שרבי עקיבא סובר שבאופן זה צריך לשלם לכל אחד אפילו בדיני אדם, אם כן חוזרת הקושייה והסתירה בדברי רבי עקיבא, פעם אחת אמר רבי עקיבא הנכסים בחזקתם, ופעם אחת הוא אומר שצריך לשלם לכל אחד ואחד מהתובעים. דוחה הגמרא ואומרת, וממאי דשמה ושמה הוא? מניין שבמשנתנו מדובר בשמה ושמה, הרי אפשר שמדובר שהתובעים טוענים טענת בריא? ואם כן, שוב לא קשה הסתירה בדברי רבי עקיבא, וכפי שתרץ רב עליה לחלק בין בריא ושמה לבין שמה ושמה. עונה הגמרא שישנם שתי הוכחות לכך שבמשנה מדובר בשמה ושמה. אחד ההוכחה הראשונה, מדלא קטני מזה שלא נאמר במשנה שחמישה תובעים אותו, ואומרים כל אחד מהם אותי גזלת, אלא רק הוא מסתפק ממי הוא גזל. ועוד הוכחה נוספת שמדובר בשמה ושמה, מעד אתני רבי חייה, כלומר שרבי חייה שנה את הדין האמור במשנתנו בברייתא שלו בלשון זו, גזלתי אחד מכם ואיני יודע איזה הוא, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, נותן לזה מנה ולזה מנה, ומבואר שהדין האמור במשנה שהוא אותו דין ששנה אותו רבי חייה בברייתא שלו, מדובר באופן ששניהם אומרים איני יודע. לכל מקום חוזרת הקושייה בהסתירה בדברי רבי עקיבא, תרץ את הגמרא הוקים נלה, הרי כבר העמדנו לאל בדף למד זין עמוד א' את המשנה שמדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים, ורק כדי לצאת ידי שמיים צריך לשלם לכל אחד, אבל בדיני אדם פטור מלשלם לכל אחד כיוון שהוא שמע ושמע. ובכך מתורצת הקושייה בדברי רבי עקיבא, שאומנם בבריא ושמע סובר רבי עקיבא שמוציאים המון מחזקתו, אבל בשמע ושמע לא, ולכן בספק שבירושה שהוא שמע ושמע סובר רבי עקיבא שמעמידים את הנכסים בחזקתם. חוזרת הגמרא לדברי רבא שאמר לאל בדף למד זין עמוד א', שאם הנפקד קיבל שני פיקדונות בשתי קריחות ואינו זוכר כמה היה בכל פיקדון, ושני המפקידים תובעים ממנו את הפיקדון הגדול, צריך לשלם לכל אחד כשיעור הפיקדון הגדול. ומקשה הגמרא על כך מדברי רבא או רב פאפה שאמר דין אחר שנראה סותר לדבריו אילו. אמר לרבינה לרבשי, ומי אמר רבא שכל פיקדון שהופקד אצלו בשתי קריחות אבל למי דק, היה צריך לדייק כמה הפקיד כל אחד מהם, ואם לא דקדק בכך, וכשבאו ליטול את פיקדונותיהם, טבע כל אחד את הפיקדון הגדול, צריך לשלם לכל אחד מהם כשיעור הפיקדון הגדול. ואמר רבא, והרי אמר רבא ויתימה, ויש אומרים שרב פאפה אמר זאת, והדברים מופיעים במסכת בחורות בדף חי עמוד ב', הכל, רבי טרפון ורבי עקיבא שחולקים שם במסכת בחורות לגבי אדם שיש לו בעדרו שני עגלים, ואחד מהם בחור ואין ידוע מי הוא הבחור, ומת אחד מן השניים, ולא ידוע אם הבחור מת או זה שאינו בחור מת, האם חולקים הבעלים עם הכהן את העגל שנשאר חי, או שאומרים המוציא מחברו עליו הראיה ואין הכהן נוטל כלום? אז רבי עקיבא ורבי טרפון מודים מהם בשניים שהפקידו אצל רועה, זה הפקיד תלה אחד והשני הפקיד שני תלאים, וכשבאו לקחת את תלאיהם, טוען כל אחד שהפקיד שני תלאים, שנותן לכל אחד מהם תלה, ואת התלה לגביו יש ספק מניח רועה ביניהם ומסתלק, ואינו צריך לתת לכל אחד מהם שני תלאים, אפילו שהיה לרועה לזכור מי הפקיד אצלו תלה אחד ומי הפקיד שניים, וכיוון שאינו זוכר פושע הוא בכך. לא אומרים כך כמו בפיקדון שקיבל בשתי קריחות, אז כאמור הוא לא צריך לשלם לשניהם, וקשה מדוע אינו חייב לשלם לכל אחד כפי הדין האמור בפיקדון. תרץ את הגמרא, אמר לי הטעם שם בדין של רועה מדובר כשהפקידו את התלאים בעדרו של רועה שלא מדעתו, כלומר שהוא לא ראה את התלאים בשעה שהפקידו אצלו, ולכן אין עליו טענה מדוע אינו יודע כמה יפקיד כל אחד, ולפיכך אינו צריך לשלם לכל אחד מהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז, וכשבאו לתבוע את פקדונותיהם, זה אומר הכלי היפה אלף זוז שלי הוא, וזה אומר הכלי היפה אלף זוז שלי הוא, נותן את הכלי הקטן לאחד מהם, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני, כלומר ששוברו מתוך השברים נותן כשיעור דמי הקטן לשני, והשאר הנותר מן השברים יהיה מונחת שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן מה הפסיד הרמה, אלא הכל יהיה מונחת שיבוא אליהו. וערת הגמרא בצריך, אף שלכאורה דין זה חוזר על אותו דין האמור קודם, בשניים שהפקידו זה מנה וזה מתיים, יש צורך לשנות את הדין הזה גם בכלים. מדוע? דיה שמועינן אם התנא היה שונה רק אך כמה היית, את הדין הראשון שמדובר בפקדונות של מנה ומתיים, היינו סבורים שרק בהאי, רק במנה ומתיים כאמרי רבנן, אומרים חכמים שיתן מנה לזה ומנה לזה, ורק את המנה השלישי יהיה מונח משום דלק הפסידה. אין הפסד לאחד מהם באותם שני מנים שאנחנו חולקים, שהרי ודאי הוא שלכל אחד יש מנה. אבל בשני כלים דיקה פסיידה דגדול, שכדי לתת שיעור דמי כלי קטן מתוך הכלי הגדול אנחנו צריכים לשבור את הכלי הגדול, ונמצא שיש כאן הפסד לבעל הכלי הגדול, מאחר שנפחת הכלי משוויו, אימא נאמר שמודולי שיודו רבנה לרב יוסי שהכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, ולא נפסיד את בעל הכלי הגדול. לכן באה המשנה ומשמיעה לנו לו, שחכמים איתנים בדעתם, שאכן שוברים את הכלי הגדול כדי להוציא ממנו דמי כלי קטן. וכן להפך, היא התמר, אם היה שונה התנה את הדין הזה רק באה, רק בכלים ולא במעות, היינו סבורים, שרק באה קמה רב יוסי, שרק בזה אומר רב יוסי שהכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, כיוון שיש הפסד בשבירת הכלי הגדול, אבל באח בפיקדון של מעות, אימא מודילי ולרבנן, אולי יודע רב יוסי לרבנן שנותן לזמנה ולזמנה והמנה השלישי בלבד יהיה מונחת שיבוא אליהו, לכן צריך היה התנה לשנות את הדין הזה בשני אופנים. בקשה, הגמרא, איך אפשר לומר כך שהיינו מחלקים בדעת רב יוסי בין פיקדון של כלים לפיקדון של מעות, והטעם הדי רב יוסי, טעמו של רב יוסי שאמר שכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, מבואר במפורש במשנה משום הפסד הרמאי הוא, כלומר, שסבר שיש לקנוס את הרמאי ולהפסידו גם את שלו, ואם כן, לא שייך לחלק בין כלי למעות. חוזרת בהגמרא ממה שתרצה, שאם היה התן השונה דין זה בכלים, לא היינו יודעים מה דעת רב יוסי במעות, אלא תרוויו לרבנה להצטריך, כלומר, מה שהוצרח התנא לכפול דין זה בין במעות בין בכלים, אינו לדעת רב יוסי, כי אם לדעת רבנן, מפני שאם היה שונה דין זה רק במעות, לא היינו יודעים מהי דעת רבנן בכלים, כיוון שיש הפסד בשבירתם, ואין להקשות שאם כן די לנו בדין האמור בסיפה לגבי שני כלים, ואין צורך לשנות את הרישה במעות, כי דין פיקדון של מעות היה אפשר ללמוד מדין פיקדון של כלים, התשובה על זה, משום לא זו אף זו קטני, כלומר דרך התנא הוא כך, לשנות דין אחד ואחריו דין שני מחודש יותר מן הראשון, אפילו אם היה אפשר ללמוד את הדין הראשון מתוך הדין השני, ולכן גם כאן, אמנם היה אפשר ללמוד את דין הפיקדון של מעות מתוך הדין השני האמור לגבי כלים, מכל מקום, שנה תנה את שניהם בדרך זו, שלא זו בלבד שבפיקדון של מעות הדין הוא שמחלקים מנה לזה ומנה לזה, אלא אפילו בפיקדון של כלים הדין הוא כך, אפילו שבחלוקה זו יש הפסד של הכלי הגדול. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית, התלמוד תורתנו בדף למד וב, במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למד. גזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל, מה יעשה לרבי טרפון? שאלה שנייה, שניים שהפקידו פיקדון בכרך אחד, זה מנה וזה 200, ואינו יודע של מי המנה ושל מי 200, מה הדין? שאלה שלישית, שניים שהפקידו פיקדון בשתי כריכות, זה מנה וזה 200, ואינו זוכר ממי 200, מה הדין לשיטת רבי טרפון? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מה הדין לרבי עקיבא בשניים שאומרים אותי גזלת, והגזלן אינו יודע ממי גזל? שאלה חמישית, שניים האומרים שמה אותי גזלת והגזלן אינו יודע מה יעשה לרבי עקיבא. והשאלה האחרונה על דף למד זין, שניים שהפקידו זה תלה וזה שניים, שלא לדעתו של הרועה. וכעת זה תובע שניים וזה תובע שניים. מה הדין? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי על דף למד וב במסכת בבא מציע. חותמים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה יומית קביעותה. שתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, עלינו נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. תראה מלוקנו לא טובה עם שער צדיקי עולם.
ויבואו למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה ולמשנה ולללימוד שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נדרים פרק י' הפרק החותם את המסכת, משנה י' תשע נערות, כלומר נשים, ישנן שנדריהם קיימים, היינו שאינם ניתנים להפרה. מביאה המשנה סדר ראשון של שלושה מקרים שנדרי האישה קיימים מחמת היותה יתומה בחיי אביה. כשנדרה בזמן שהייתה בוגרת ויתומה בחיי אביה, דהיינו, שכבר ניסה ואחר כך נתאלמנה ונתגרשה. כשנדרה ביותה נערה ובגרה ויתומה בחיי אביה. כשנדרה ביותה נערה שלא בגרה ויתומה בחיי אביה. סדר שני של שלושה מקרים שנדרי אישה קיימים מחמת היותה יתומה ממש, והיינו, שמת אביה. נדרה כשהייתה בוגרת ומת אביה, נדרה כשהיא נערה ונעשתה בוגרת ומת אביה, נדרה כשהייתה נערה שלא בגרה ומת אביה בעודה נערה. סדרה שלישית של שלושה מקרים שנדרי הקיימים מחמת היותה בוגרת. נדרה הנערה ואחר כך מת אביה, ומשמת אביה בגרה, נדרה כשכבר נעשתה בוגרת ואביה עדיין קיים, נדרה כשהייתה נערה ונעשית בוגרת ואביה עדיין קיים. רב יהודה אומר, אף המסיא ביתו הקטנה ונתאלמנה ונתגרשה וחזרה לגור אצלו ולא בגרה עדיין, עדיין היא נערה, דינה עדיין כנערה שברשות אביה לעניין הפרת נדרים, לפי שנישואי קטנה אינם מפקיעים אותה לגמרי מרשות אביה. מסכת נדרים פרק י' משנה י' האומרת לבעלה, קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך, הנאה מאבי או מאביך תהיה אסורה לי בקונם, אם עושה אני על פיך, אם יעשה בשבילך איזה מלאכה, או האומרת קונם שאיני נהנית לך, הנאה ממך תהיה אסורה לי בקונם, אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, אם יעשה מלאכה עבור אבי או עבור אביך. שני המקרים הללו הרי זה יפר את הנדרים, אף על פי שלא חלו עדיין, שהרי הם תלויים בקיום התנאים, משום שהתנאים הנזכרים לאל הם גנאי לבעל, ונחשבים נדרים ודברים שבינו לבינה. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"ה באדר שני תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ל"ו, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאורה מעלה וכל מיני דמיטב. מחר יום שישי, כ"ו באדר שני, ערב שבת קודש, פרשת שמיני, ופרשת החודש, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן, תשפ"ד, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לישועות ולנחמות, ולכל מיני דמיטב. ונלמד כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים למד זין ולמד חט, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.